חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב. אחרי דיון כזה, בוא נדבר בעצם רגע על המהות. זה דיון ראשון מתוך שורה של דיונים שיהיו אצלך בוועדה, בדיוק על הנושא הבוער שעליו המדינה סוערת, סביב סוגיית הרפורמות. איך, רק ככה, אתה יודע, לסבר את אוזנו של המאזין על התהליך. איך זה עובד? מה ראשון? מה שני? מה מתוכנן? מה אתה יודע לומר לנו?
אז אנחנו, באמת, השם תהליך הוא באמת מתאים פה, כי מדובר בתהליך עבודה מקיף ויסודי, שבו אנחנו שומעים, מומחים, אנשים מתוך הממשלה, אנשים מחוץ לממשלה, חברי כנסת, חברי כנסת לשעבר, והתהליך הזה קראנו לו בוועדה, ציון במשפט ייפדה, כי באמת אנחנו חושבים שיש לו מטרת על. אנחנו לא דנים רק בשאלת סמכויות היועץ המשפטי, או רק בשאלה איך ממנים שופטים, אלא אנחנו באמת מנסים לבנות מערכת משפט שראויה לעם שהביא את המשפט לעולם, שמשפט וצדק זה הדבר שהכי חשוב לו. יש איזושהי נטייה לחשוב שיש פה מצד אחד אנשים שרוצים שתהיה פה מערכת משפט, ומצד שני אנשים שרוצים לרסק את מערכת המשפט.
אגב, דווקא הסימן הזה, או הציטוט מתוך ספר ישעיהו, כדי לקרוא כך לתהליך, זה עוד יותר מקומם את הצד השני, השימוש בזה, אבל בוא נדבר רגע פרקטית. עכשיו היה דיון היום, התחיל דיון ראשון בנושא סמכות הממשלה לקבוע את עמדתה המשפטית. במטרה בסופו של דבר להביא למצב שהיועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, כולל היועצת המשפטית לממשלה, יהיו יועצים ולא קובעים. נכון? זה הגדרה?
כן, וזה מאוד מפתיע התנגדות שהדבר הזה נתקל בה, כי בגלל שמדובר בסופו של דבר בהסדר, ואחד הדברים שהעיר שר המשפטים יריב לוין לעובדי משרדו, שזה בכלל אירוע משונה כמו והתייחסת אליו, זה שהוא אמר, אתם לא ביקשתם, לא הצגתם משפט משווה, ואתם לא הצגתם משפט משווה מסיבה מאוד פשוטה, כי אין מדינה אחת בעולם שהדבר הזה קיים, שמגיע יועץ משפטי ומציג עמדה מטעמו בניגוד לעמדת הממשלה, כופה את עמדתו על הממשלה, מונע ממנה ייצוג, אין לזה אח ורע. עכשיו, זה לא ביקורת של הימין בישראל, זה ביקורת שאותה מתחו לאורך כל השנים האקדמיים הכי בכירים משמאל ומימין ופוליטיקאים משמאל ומימין. זה פשוט אירוע שכשמסתכלים עליו וחושבים עליו, איך יכול להיות מצב שבן אדם שתפקידו הוא להיות יועץ הגיע למסקנה שהוא המחליט, הוא השולט, הוא הקובע, וגם יש לו את היכולת לשלול משרי הממשלה את אותה זכות שקיימת לכל, תסלחו לי, לכל גנב, לכל רוצח ולכל פושע קטן כגדול. יש זכות לבחור את הייצוג שלו, ולעומת זאת, ושלא תוצג עמדה בשמו שהוא לא מקבל, ולעומת זאת, לממשלת ישראל, השליחים של כל עם ישראל, אין את הזכות לעשות את זה. מי שמע על הדבר הזה, זה דבר מופרך לחלוטין, ובאמת אני חושב שאין דבר יותר סמלי מלראות את ההזדעקות של היועצים המשפטיים שבאים ונזעקים על הזכות שלהם להכתיב למדינת ישראל את כל מה שיקרה בה.
כן, טוב, בעצם הטענה אומרת עוד יותר מזה, אזרחי מדינת ישראל קבעו את השרים כדי לקבוע מדיניות, ובסוף אדם שתפקידו הוא יועץ משפטי יושב בארבע קירות בחדרו ומחליט משהו אחר וכופה את עמדתו. עכשיו עוד דקה נדון למה מתנגדים לזה, אבל אחרי שאנחנו דנים בסוגיה הזו, לאן הרפורמה מתקדמת? מה השלב הבא?
אנחנו דנים כרגע באמת בתיקון הזה, ואנחנו נתקדם לעבר תיקונים לחוק יסוד השפיטה, דהיינו לקדם את התיקונים של מה שמכונה פסקת התגברות ושינוי שיטת בחירת השופטים ועילת הסבירות וכדומה. אנחנו נתקדם לקראת התהליך הזה ונתחיל בו את הדיונים בהקדם, כמובן יופץ נוסח ויהיה דיונים מקיפים ויסודיים בוועדה, ובסופו של תהליך אנחנו מתכננים מאוד לשאוף בכל האנרגיות, וגם כמובן לקיים את הדיונים בצורה יסודית. אני חושב שכל מי שצפה היום בדיון ראה שנניח פרופסור שיטרית קיבל גם זמן רב להתייחס לנושא, וכמו פרופסור פרידמן, ומומחים, וכך ימשיכו הימים הקרובים.
אוקיי, חבר הכנסת רוטמן, הקו שלך קצת לא איכותי, מחייגים אליך מקו אחר או משהו אצלנו בהפקה שם, אז אנחנו מיד חוזרים אליך, אם מחייגים אליך זה אנחנו, הנה עכשיו, כבר נחזיר את יושב ראש ועדת החוקה לשידור, עכשיו אתה איתנו, כן. אוקיי, אז בעצם אחרי סוגיית היועצים המשפטיים, אנחנו מתחילים את הדיונים על מה? על פסקת ההתגברות?
אז אנחנו מתחילים את הדיונים בתיקונים של חוק יסוד השפיטה, זה כולל בתוכו גם את פסקת ההתגברות, גם את שיטת בחירת השופטים, וגם את עילת הסבירות, וכמובן את הקביעה שגם היא הייתה אמורה להיות טריוויאלית לחלוטין, שבית המשפט העליון לא יכול לבטל חוקי יסוד.
אוקיי. סדר גודל של תהליך כזה להבנתך, הרי אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה וכמה זמן זה יימשך, אבל כיושב ראש הוועדה, מה אתם מתכננים בוועדה?
אני משתדל בנושא הזה לעבוד מה שמכונה בקבלנות, לא לפי שעה. אנחנו מנסים לייצר פה את הדיון האיכותי והטוב ביותר, היסודי ביותר, במטרה להביא לחקיקת החוק, לאחר ששמענו את כל הנוגעים בדבר, בצורה הכי טובה והכי פתוחה והכי יסודית. אני לא יושב עם סטופר, אנחנו כמובן לא ניתן לאף אחד לשבש את הדיונים ולמנוע את הדיון ולייצר מה שמכונה פיליבסטר רק כדי לפגוע בהליך הדיון, אבל כל זמן שאני יעלו טענות ושאלות שיש להם,
כמובן, כל מה שענייני וכולי, יהיה לו מקום הוועדה וכך מטבע הדברים, ובוא נדבר רגע לגופם של דברים. המתנגדים אל התוכנית הזו, וכמובן אני לא מדבר על המתנגדים הרדיקליים מהצד השמאל הקיצוני, אלא יש גם אנשים שהם לא מוגדרים כאיזשהו סממנים קיצוניים בשמאל, שאומרים יש חלקים בתוכנית טובים, יש חלקים שמרחיקי לכת, למשל עילת הסבירות צריכה להישאר כשמדובר בנושאים פליליים, או בזכויות של אדם בודד, של אדם שספג איזשהו החלטה לרעתו והוא עותר לבגץ, ובגץ יאמר מי שפסק את הפסק הזה נגד האדם הספציפי הזה עשה מעשה לא סביר בעליל לצורך העניין. האם למקומות האלה יש מסע ומתן, או שהחוק כבר כתוב ומנוסח ועכשיו רק צריך להעביר אותו?
לא, א', אנחנו מנהלים דיונים כל העת, גם בתוך חדר הוועדה, גם מחוץ עליה, עם כל מי שרוצה לשפר את התהליך. עכשיו, לא כולם חייבים להסכים להכל, אבל לכולם יש, וזה גם דבר ששאלתי את המומחים שהגיעו היום לוועדה. אמרתי להם, בסדר, אתם חושבים שאתם מתנגדים לכל הרפורמה, שאתם לא רוצים לעשות אותה, שאתם לא רוצים לעשות אותה כמכלול, אבל אני בכל זאת מבקש ממכם, ואני אשמח כמובן אם תעשו זאת, תגיעו לוועדה ותגידו את דבריכם, גם בנוגע גם בנוגע לחלק מהנקודות שאתם לא מסכימים לגביהם, כדי שתוכלו לטייב את התהליך. אנחנו לא צריכים רק אנחנו לא צריכים יסמנים, אנחנו לא צריכים רק אומרי הן, אנחנו מעוניינים בדיון אמיתי וטוב כדי לטייב את התהליך. אני מקווה שחלקם, אני יודע שחלקם יענו לעניין, יכול להיות שחלקם יגידו אם לא מקבלים את התנאים המוקדמים שלי אני לא משתף פעולה, אבל הדיון יהיה יסודי ומקיף, ואנחנו נקשיב לכולם בלב פתוח, בנפש חפצה, כדי להביא את החוק הטוב ביותר.
אוקיי, טוב, אז ייקח הזמן אשר ייקח, אתה אומר, לא מתעסקים בלוחות זמנים, בוא נצא מתוך נקודת הנחה, שנניח, אי אפשר לדעת, אבל אולי בגץ יפסול את מינויו של אריה דרי מלהיות שר, נתניהו יצטרך לפטר אותו מיד, תהליך החקיקה בוועדה שלך יובשה לכדי קריאה, הצבעה שנייה ושלישית, וסדרת החוקים הזו תעבור, ותאפשר שוב לנתניהו למנות אותו לשר, ימונה שוב לשר, יבוא אליעד שרגא והתנועה לאיכות השלטון, יעתרו שוב לבגץ, ואז אנחנו ניכנס פה לאיזה מבחן ראשון של החוקים האלה. יכול להיות שבגץ יפסול שוב את המינוי הזה, ואז אנחנו נמצאים בכאוס, לא במרי, במה, איך זה נקרא?
אנחנו נמצאים בכאוס כבר היום. לפני שבגץ עשה משהו ולפני שהחוק נחקק, אנחנו כבר עכשיו נמצאים בכאוס. ויותר מזה, השאלה שלך עצמה מעידה יותר מכל דבר אחר, שבמדינת ישראל אין לנו אמון בסיסי ביותר במערכת המשפט. לא שואל השאלה ולא לעונה השאלה. למה? כי מה אתה שאלת אותי בעצם? אתה אמרת, נכון ששופטי בית המשפט העליון הצהירו אמונים בחגיגיות בבית הנשיא למדינת ישראל ולחוקיה. נכון, הם הבטיחו שהם יקיימו את החוק והם ישפטו על פי החוקים. אבל הנחת המוצא שלך היא שהם לא יענו שהם לא יענו לחוק, שהם יפעלו בניגוד לחוק, שגם אם הכנסת תחוקק חוק ואפילו חוק יסוד, הם יצפצפו על זה. זאת אומרת שאין לך אמון בדבר הבסיסי ביותר, שבית המשפט העליון בישראל יפסוק על פי החוק. אז אני שואל אותך אם מערכת כזאת לא זקוקה לרפורמה. לפני, אני אומר, לא משנה בכלל מה, אין לי איך...
אבל אולי הרפורמה לא תעזור, כי אז בית המשפט יפסול אותו על איזשהו סעיף איזוטרי אחר.
האם בית המשפט העליון מחויב לחוק במדינת ישראל? ואני אומר לך, אם בית המשפט העליון לא מחויב לחוק במדינת ישראל, אז בשמה הוא קיים בכלל? אני לא מבין. אתה יודע, בשמה הוא קיים? בשמה יש לו שלט ודגל על הקיר כדי לפסוק לא על פי החוק? אני באמת לא מבין את השאלה.
לא היה נכון במקום הרפורמה הזו, ואני שואל אותך עכשיו כמשפטן, חבר הכנסת רוטמן, לעשות משהו שהוא דומה לחוקה, שהוא, הרי מה הסיפור? במדינות גדולות כמו ארצות הברית ובריטניה וצרפת, מקומות אחרים, צרפת אולי לא, אבל שאנחנו נשענים עליהם ואומרים, תראו מה קורה במשפט בבריטניה, ומשם למדנו כל כך הרבה משפטים, אבל אצלנו בהיעדר חוקה לחלוטין, בא אהרון ברק והכניס את חוק יסוד האדם וחירותו, ועוד כל מיני חוקים, ועשה אותם אין חוקה, על בסיס זה יקום ויפול דבר. אז אולי זה הסיפור, אולי עכשיו הכנסת צריכה לומר, להלן החוקה של מדינת ישראל, א', ב', ג', ד'.
תראה, אני חושב שדווקא מעניין שהבאת את הדוגמה של בריטניה, כי בריטניה היא בדיוק המדינה שבה אין חוקה, ויש בית משפט מאוד חזק, מאוד עצמאי, ששומר על זכויות האדם, ויש דיון פוליטי, ואין לו את הסמכות לבטל חוקים. ולמיטב ידיעתי, פעם אחרונה שבדקתי, אולי צריך להדכן את ספרי הלימוד, בריטניה היא מדינה דמוקרטית. אז או שאנחנו לא יודעים כלום על דמוקרטיה, וחיכינו כולנו 2,000 שנה, מה זה 2,000? 5,000 שנה חיכה העולם עד שאהרון ברק ילמד אותנו מהי דמוקרטיה. ובאמת עד אז לא ידענו בכלל, ואף מדינה בעולם בעצם לא ידע מה זה דמוקרטיה. או אולי להפך, שכל מדינות העולם יודעות מה זה דמוקרטיה. בכולן שופטים נבחרים על ידי הרוב הדמוקרטי שבוחר בהם. בכולן בית המשפט לא ממציא לעצמו סמכויות, לא מבטל החלטות ממשלה בעילת סבירות. בכולן לא מבטל תיקונים בחוקה או חוקי יסוד. ולכן, ורק אנחנו, אצלנו, התפתחה איזושהי המצאה של שופטים שחושבים שהמדינה צריכה לעבוד בשבילם, ולא הם צריכים לקיים את החוקים. אז אני חושב שאם אנחנו החריגים, יש אמירה שאם אדם אחד אומר לך שאתה שיקור, אז תגיד שהוא לא מבין על מה הוא מדבר, אבל אם כולם אומרים לך שאתה שיקור, אז אולי כדאי שתלך לישון. אז אני חושב שבהקשר הזה, כדאי שבית המשפט העליון שלנו יקשיב גם למה שקורה בעולם, גם למה שהציבור בישראל אומר לו שאין לו אמון בו, ולא יבוא ויגיד, הוא לא, הכל בסדר, יש לנו בית משפט נפלא, רק יש לנו בית משפט נפלא שהציבור לא מאמין בו, שאנשים הלכו בהמוניהם, מדברים על הפגנות, מיליוני אנשים הלכו לקלפי בראשון בנובמבר, והצביעו בשמחה רבה לתקן את מערכת המשפט ולבנות אותה מחדש על אדני צדק. זה מה שהציבור בחר, זה מה שהציבור רוצה. ובית המשפט העליון יש לו שתי אפשרויות. או להסתכל ולראות, להסתכל סביבו ולראות שזה מה שהציבור לא נותן בו אמון, ושחייבים לעשות תיקונים, או לבוא ולהגיד, הכל בסדר, וכל מי שאומר לי אחרת, הבעיה היא אצלו. אני לא חושב שהשיטה שבה נוקט בית המשפט העליון היום היא השיטה המיטבית, ואני אומר זאת בעדינות.
חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, ימים סוערים לפנינו, תודה רבה.
תודה רבה.